איזה ילד אתה.
שלמה ארצי, אליפלט בכינוס הפלמח השבוע. פינת הספרים עכשיו, זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום, שנה טובה.
אנחנו מדברים היום על צבע החלב של נל ליישון, ספר שלוקח אותנו אל אנגליה הכפרית של המאה ה-19, ואל סיפור חיי הקשים של נערה בת 15. אנחנו כבר לא בקטגוריה של ספרי הקיץ הכלילים,
ממש
זוהר.
לא. אבל אתה יודע, אני באמת נורא רציתי למצוא ספר אופטימי, מלא שמחת חיים לקראת השנה החדשה, ולא ממש הצלחתי, אבל מה שכן הצלחתי למצוא זה ספר מאוד מפתיע, מאוד מיוחד, נדיר ביופיו, כזה שקשה להניח מהיד ואפשר רק להתפעם מעוצמתו. אז גם זאת סוג של מתנה לראש השנה. מדובר בספר צבע החלב. הנלי ליישון היא סופרת בריטי שקנתה את פרסומה בעיקר בגלל מחזה שהיא כתבה ועולה בשייקספיר גלוב, אתה יודע, זה להיכנס לפנתיאון. אז היא כנראה, זה פעם ראשונה מאיזה 400 שנה שיצירה כאילו של מודרנית, פוסט שייקספיר מועלית שם, והיא כנראה מורגלת גם ביצירת תקדימים וגם מצטיינת בכתיבת דיאלוגים, כפי שניתן להיווכח מהקריאה בצבע החלב. הרומן הזה הוא הרומן השלישי שלה, והוא כבר זכה בכמה פרסים. וככה הוא מתחיל. זה הספר שלי, ואני כותבת אותו עם היד שלי. בשנה הזה, 1831 למושיענו, אני הגעתי לגיל 15, ואני יושבת על יד החלון, ואני רואה הרבה דברים. אז כפי שניתן לראות כבר מהשורה הראשונה בספר, מה שמאוד מיוחד בו הוא כל המספר. ויש כאן הישג ספרותי בלתי רגיל, כי ליישון מצליחה לשמור באופן משכנע על קולה של נערה שעד לא מכבר הייתה אנלפבטית, ובכל זאת היא מספרת סיפור של חיים שלמים. תחשוב על הישג הזה, רון, איך מצליחים לכתוב ספרות על ידי כותבת שהיא כמעט אנלפבטית, ובכל זאת לפתח סיפור שמשכנע באמיתות שלו, הוא מותח ומרגש עד מאות. ואני חושבת שהסוד מצוי כנראה בכך שהדוברת אומנם מוגבלת כושר ביטוי, אבל היא משפרת את הסיפור בפשטות מושלמת. והקשם הרב של הספר נובע מעוצמת הפשטות שלו. אתה יודע, הפשטות היא לפעמים דבר שמאוד מאוד קשה להשיג אותו, בכל אחד מתחומי החיים. באוכל שאנחנו מבשלים, בבגדים שאנחנו לובשים, אז זה הישג של פשטות. אז מה יש לנו כאן? יש לנו קול של נערה כפרית, היא בת שכונים במשפחה שיש בה שלוש אחיות גדולות, היא הייתה תקווה אחרונה לבן זכר, והיא הפכה לאכזבה. ולא רק שהיא איננה בן זכר, היא גם קצת צולעת ובעלת לשון חדה, והיא בעלת שיער בצבע החלב, ולא ברור אם היא לבקנית או היא מאוד בהירה. בכל מקרה, ברור מאוד שהיא מאוד נערה מושכת, למרבה הצער זה גם יקבע את גורלה בעולם שבו שלטת הייתה המנטליות של הלילה הראשון. עכשיו, מרי אוהבת צדק, היא פיקחית, היא רואה נכוחה את המציאות, היא מן אשף פרק כזה. והיא לא נרתעת מלענות תשובה חדה וחנה, ולא משנה לה מי עומד מולה. אבל בצד הלשון החדה והפוגנית שלה, יש בה עדינות ואהבת טבע ואהבה לעולם. היא גדלה בחווה והיא מכירה מקרוב את עונות השנה. הספר נפתח באביב ומסתיים באביב, והיא מתארת את עונות השנה לפי החי והצומח. היא קשורה מאוד לחיות המשק, בעיקר לפרה שאותה היא חולבת ומגופה היא שואבת חום בימי החורף, ואין בכלל בספר הבחנה בין החי לבין בין בעלי החיים לבין בני האדם. עכשיו, היא משפרת על השגרה בחיי החווה, שגרה שמורכבת מעבודת פרח תובענית וחיי עמל קשים מאוד, שאין בהם, אין מהם התנחתה, שלא לדובר על פינוקים. זה חיים שמבוססים על מינימום הכרחי ועל מאבק בלתי פוסק של הישרדות. והאב שמוחזב מכך שלא נולדו לו בנים, מסתפק בכוח עבודה אנשי שעומד לרשותו, מעביד אותם בפרך, אלים מאוד כלפיהם, והעולם שמתואר הוא חסר חמלה וחום, וכשהיא מבקשת מעט חום היא מניחה את ראשה על הפרה שהיא אוהבת, או הולכת לבקר את ילשיו חסר העונים, שביניהם יש קשר מאוד יפה. ומאוחר יותר כשהיא תעבוד אצל הקומר, היא תתוודא שהיא לא רגילה לשבת בתל אפילו לדקה. כל הזמן גוערים בהתחלה לעבוד עם הידיים שלך ולא עם הפה, והיא באמת יש לה פה גדול, למשל, היא מסתכלת, כשהיא עוברת לגור אצל הכומר, היא סוקרת את שולחן ארוחת הבוקר שלו, ואז היא אומרת לו שהוא אכל כמו חזיר, והוא אומר לה, מרי, תני לי לתת לך עצה קטנה, אל תשווי את המעביד שלך לחזיר. ואז היא משיבה, הו, אמרתי, לא התכוונתי להיות חצופה.
אנחנו מאוד אוהבים את החזיר שלנו.
חזיר שלנו, בדיוק כך. אבל תגיד... היא נשלחת לעבוד בבית של הכומר, אבל היא עוזבת את החיים העלובים בצער רב, כשרק לגופה רק שמלה אחת. האם הייתה לה זכות לבחור? לא הייתה לה זכות לבחור. אבא שלקח החליט, והיא...
אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול אותך, ממש לסיום ה...
רגע, 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 לפני הסיום. אני רוצה לומר עוד משהו. אז תחילה נדמה לנו שהדמות שלה היא מעין וריאציה על הז'אנר של הנערה הפראית, שעוברת תהליך של תרבות, משהו מעין השופית. הכומר מלמד אותה קרוא וכתוב, וכאילו נדמה שפרק ב' בחייה פותח בפניה אפשרויות חדשות. אבל כמה אנחנו טועים, ככה, אי אפשר לספר את התפתחות העלילה בלי לעשות ספוילר, אבל נאמר רק שדי קרוב לסיום, חל מפנה בעלילה, ואם קיווינו שהפיקחות של מרי תוביל לשינוי במעמדה, ואולי תחלץ אותה מהמעגל שבו היא חיה, אז לא. הפיקחות שלה והעצמאות שלה מובילים אותה לאסונה. והסיפור הזה שנדמה היה לנו כסיפור על הפכתה של נערה בערה לנערה שלמדה קרוא וכתוב וכל עולם הספר יגלה לפניה, הופך לסיפור מחריד על שיעבוד, על אומללות שמובילה לאבדון, על חוסר היכולת לבחור ועל המחיר הגבוה מאוד שמרי תשלם. עכשיו אתה רוצה לשאול?
לא, אני רק רציתי אולי במשפט לשאול עם העולם הזה שעדיין לא ישלים כאילו את המהפכה התעשייתית שבו, כמו שאת אומרת, נערות לא למדו קרוא וכתוב, עדיין רלוונטי לימינו.
אני חושבת שבחלקים מסוימים של העולם הוא מאוד מאוד רלוונטי למרבה הצער, וגם אילולא הוא היה רלוונטי, אז כדאי לקרוא את הספר הזה, מפני שלמרות כל העצב שבו הקריאה היא מאוד מתגמלת, בשל יופיו, והוא משאיר אותנו עם כאב רב על גורלה של מרי, ומצד אחר עם תחושה של חוויית קריאה נעלה שזכינו לה.
צבע חלב.
אני מאחלת לנו שתהיה לנו שנה מאוד טובה, עם הרבה הרבה ספרים יפים.
זוהר שביט, תודה ושנה טובה.
שנה מאוד טובה.